בשתי השיעורים הקודמים, למעשה, ניסינו להבין קצת את המשל הזה, את המרכיבים שלו. יש שם אוצרות גדולים מאוד, שעוזרים לנו להבין בכלל את כל מהלך ההתנהלות שלנו בעולם הזה. העולם הזה, כמשל, לגן המבוכה, כנמשל של גן המבוכה. לא נוכל לחזור על הכל כרגע, אנחנו עסקנו בזה כבר. אבל רק נסיים. בכלל גן המבוכה, אולי באופן כללי, אולי נקשר את זה קצת לעניין של י"ז בתמוז, בכמה מילים אולי. גן המבוכה, בהחלט אפשר לראות אותו גם כמסגרת שבתוכה, מסגרת, כן? מגרש, שבתוכה מתנהלים חוקים, חוק מאוד מיוחד. איזה חוק זה? זה חוק היחס שבין האדם לבורא. האדם המתנהל בתוך השבילים. האדם ששומע את הקול האלוקי שקורא לו אל האכסדרה. צריך להבין שהסיבה שאנחנו הולכים בתוך השבילים, הסיבה שאנחנו מתנהלים בתוך העולם הזה, קמים בבוקר, כן? אנחנו שומעים קול. אנחנו שומעים את קול השם בתוך הגן. הקדוש ברוך הוא קורא לאדם. קול השם קורא בכוח. אנחנו שומעים אותו, אנחנו קולטים את הקול הזה, אנחנו נענים לו, אנחנו מפלסים אליו דרך, אנחנו לא יכולים להשתמט בשום פנים אופן מהקריאה הזו, הקריאה הזו היא חזקה. קולה הולך מסוף העולם ועד סופו, אנא מפניך אברח, אין לאן לברוח מהקול הזה. לאן שלא נלך, גם כי יציע שאול ינקה, גם שאדם נמצא במקומות כל כך נמוכים, בתקווה אולי כבר להיפטר מן הקול הזה, להשתיק אותו אחת ולתמיד, ולחיות כאחת הבהמות, בשמחה ובטוב לבב, ככה הפרה עם הטלטן הזה כאן בולט. להיות, זהו, נגמר הסיפור. לא הולך, לא עובד. אנא מפניך אברח. גן המבוכה הוא מציין את המגרש שבתוכו מתנהל החיזור, החיזור הזה, בין הבורא לאדם ובין האדם לבורא. זה לא גן משחקים פשוט. פה כתוב שזה הגן הנטוע לשחוק אצל השרים. זה לא כך מצחיק הגן הזה. הגן הזה הוא גן מאוד רציני. הוא גן שבתוכו מתקיימת תביעה עצומה שבדומה לאמר רבי יוחנן, בדומה לזה אמר רבי יוחנן, כך כתוב, מסרת חגיגה, רבי יוחנן, כאשר היה מגיע לפסוק, וקרבתי עליכם למשפט, והייתי עד ממהר במחשפים, במנעפים, בעושקי שכר השכיר, היה בוכה, כך כתוב. וכך הוא היה אומר, עבד ששוקלים עליו קלות כחמורות, תקנה יש לו? זו הייתה אמירתו של רבי יוחנן. הוא היה בוכה, לא בכי של יוש חליל, אבל בכי של הכרה עמוקה בגודל האחריות של אדם ישראל, אדם בכלל, ואדם ישראל בפרט, כן, גודל המחויבות שיש לאדם ישראל ביחס לרצון השם יתברך. זה גן המבוכה. גן המבוכה, אם כן, זה מקום שבו מתנהל החיזור הזה. הקדוש ברוך הוא שקורא מן האכסדרה, אנחנו שומעים את הקריאה, שומעים את קריאת הכיוון, פחות או יותר, מתחילים להתנהל לעברה, מגששים בערובה, בתוך השבילים, כמו שאמרנו, השבילים יש להם מחיצות גבוהות שמפריעות לראות מעבר, אבל אנחנו הולכים בתוך השבילים. אנחנו מתקדמים, חותרים קדימה, מגיעים לפרשות דרכים, פונים ימינה במקום שמאלה, ישר במקום אחורה, בלגן. נופלים, קצת נפצעים, קצת פה, קצת שם, וממשיכים. כי הכל קורה ואי אפשר, בשום פנים ואופן, להימלט ולהימנע מלשמות. אבל המתח הוא גדול. המתח הוא גדול. המתח ששורר פה בתוך חוט הלעת הזה, שמעביר את הזרם הזה בתוך החוט, מאחד למשנהו, מצד אחד למשנהו, מהצד האלוקי לצד האנושי, מהצד האנושי לצד האלוקי. המתח העצום שיש בין שני הכתבים האלו, בין הרצון האלוקי לרצון האנושי, הוא יוצר את העניין בחיים שלנו. והוא הפוטנציאל הגדול של הפוריות, או להבדיל של הפורענות, חלילה. זאת אומרת שאנחנו לומדים, רק רגע, שאנחנו לומדים להזין למתח הזה, פה, כמו שהוא אומר לנו כאן, לשמוע בכל החכמים שמראים לנו את הדרך למפגש עם הבורא, למפגש הנעים, אם בחוקותיי תלכו, למפגש הנעים. כאשר אנחנו באמת נענים, כן, לעצותיהם של חכמים, מי שירצה להאמין להם, כמו שהוא אומר כאן, לחכמים, יגיע למקום הרצוי. אז אנחנו מולידים מן המתח הזה פוריות עצומה וגדולה. פוריות של קרבת אלוקים, של עונג עצום. אבל כאשר האדם מסתרך, טועה, לא לומד מטעיותיו, הוא לא חכם כבעל ניסיון. מכל ניסיונותיו, מכל הנפילות, הוא לא לומד את הלקח, אז במקום פוריות הולכת ומתפתחת פורענות. וזה באמת יסוד העניין של אחד היסודות העיקריים של כל ימי בין המצרים, שהשיאם, השיא המשברי שלהם, הוא הרי תשעה באב, חורבן בית המקדש. אנחנו רואים פה מסלול, כן? מי"ז בתמוז ועד, כמובן שזה התחיל הרבה לפני כן, אבל י"ז בתמוז עד תשעה באב, זה פרק הזמן שבו המתח שבין רצון השם לרצון האדם, לרצון העם, כן? הוא מגיע לשיא המשבר שמוליד את הפורענות. כן? זה מה שצריך ללמוד מתוך הימים אלו של ימי בין המצרים. ימים שעם ישראל נמצא בתוך המיצר. המיצר שהוא תוצאה של התרחקות מרצון השם ונפילה לידיהם של כל הגורמים המעכבים, אומות העולם, וכן הלאה, איך היה שווה בדן. כן. מלמד אותנו כמה צריך להתייחס בזהירות לקו המתח הגבוה הזה. כן? צריך לדעת איך לגעת בקו המתח הזה, איך להשתמש בו כדי שיוצאים מתוכו אנרגיה של הערה, של חום, של נעימות, ולא חלילה איזשהו קצר חשמלי שתוצאותיה לפעמים זה התפחמות גם. דבר מאוד מאוד קשה. אבל הקשר הזה כמובן שלא יכול להינתק, לעולם לא יכול להינתק, אף פי שקורים, כן? במהלך הבירור שלו קורים דברים לא נעימים ולא טובים, אבל הקשר חייב להימשך, גם כאשר הרעיה לא נענית לקריאותיו של הדוד, ועד שהיא קמה לפתוח את הדלת, אז דודי חמק עבר, ואז מצאוני השומרים, כן? ואומות העולם שמענים אותנו, עושים לנו בלגנים גדולים, אבל הקשר חייב להימשך. כן? חייב להימשך. אי אפשר להתנתק לרגע. דודי דפק על זה, שלח ידיו אל החור, ומעי עמו. יש קשר, יש קשר. הוא שולח ידיו אל החור, המעיים שלי, המעיים שלנו, הומות, אני ישנה ולבי ער. וזה כל סיפורו של עם ישראל, הסיפור ההיסטורי, כל הסיפור של עם ישראל, הסיפור ההיסטורי שלו, למעשה כולו על הציר של אני לדודי ודודי לי. על הציר הזה. זה מה שנוגע באמת לזמן המיוחד הזה. כן. רוצה לשאול? רוצה לשאול משהו? זה נכון לגבי הכלל, לגבי עם ישראל. אף פי שגם לגבי הפרט, כן, למרות שכתוב במסכת סנהדרין, פרק חלק, אילו שאין להם חלק לעולם הבא, בכל אופן כתוב בגמרא, דורשי רשומות אומרים, אף אילו יש להם חלק לעולם הבא. שמעתי מהרב דוד חיפה, שאמר דורשי רשומות זה אלו שדורשים את הרשימו, אלה שדורשים את סגולת ישראל, אלו אנשים שמביטים לעומק, הם אומרים שגם לאלו יש חלק לעולם הבא. כלומר, גם רשעי ישראל הגדולים שעליהם בפשטות המשנה נאמר שאין להם חלק לעולם הבא, מבט יותר עמוק, יותר סגולי, של תורת הסוד, גם אלו יש להם חלק לעולם הבא. אז נכון לומר את זה גם לגבי היחיד, גם היחיד, למרות ש בחייו עלי אדמות הוא יכול לבחור ברע עד כדי יציאה מכלל ישראל ממש, כדוגמת מומר, שהוא יוצא מכלל ישראל לגמרי ואם רוצה לשוב לעם ישראל על פי הלכה הוא צריך להתגייר. כן? אבל בעולם הבא, יש חשבונות, יש בירורים, כן? יש שם קור של צירוף הנשמות, כך מסביר הרב את המשמעות של הביטוי גהנום, שזה קור המצרף של הנפשות, שבעזרת הצירוף שנעשה, צירוף רוחני ומיוחד, הנפשות נתקנות, כן, והנשמה יכולה להתחבר לבוראה, כן, באיזה מידה. לא כמו צדיק, לא כמו מי שלא חטא, או מי שלא חטא חטאים מסוימים, אבל יש אפשרות להתחבר. אבל הדבר הזה אמור בעיקר לגבי הכלל. ומום אין בך, זו כנסת ישראל. כולך יפה ראיתי, ומום אין בך זה לגבי נשמת האומה, כן, לגבי הכלל. בכלל לא יכול להיות מצב של המרה. הכלל לא יכול להחליט שמהיום הוא הולך בדרכי הגויים. היה ניסיון כזה פעם בתקופת יחזקאל. אמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, לך ואמור להם לזקני יהודה, אותם נציגים שבאו ואמרו, נהיה ככל הגויים בית ישראל. כן? היו תקופות כאלה בעם ישראל. אז אמר הנביא, אמר הקדוש ברוך הוא לנביא, לך ואמור להם, העולה על רוחכם היו לא תהיה. בחימה שפוחה אמלוך עליכם. אין אפשרות כזו מצד הכלל. בשום פנים אופן. כן. איפה זה? זה מפה? זה? מה זה? זה. מה עושה בדל? סוף. מה, אולי רוצים להגיד משהו בזה? מלמטה שזה לא משהו, לא שומעים, לא... טוב. אז היינו לפני פרק ד', אנחנו כבר ניצבים לפני פרק ד', עמוד למד ד' אצלי בספרים האלה. ספרים האלה. טוב, אז נתחבר לפסקה. כן הדבר הזה. קראנו את זה, אמנם אני אקרא שוב. כן הדבר הזה, מי שעדיין לא משל ביצרו, ובתוך השבילים, לא יוכל להבחין ביניהם. כן? ובתוך. כן? יותר מדי נוגע בדבר. בתוך השבילים, פירוש דבר שאין לו את מבט העל. אין לו את מבט העל שמסתכל על השבילים ואת פרספקטיבה יותר רחבה, כן? מתוך הבנה של יחסי גומלין נכונים בין השבילים, תוך כך הוא יכול לדעת איזה שביל מוביל אותו אל האמת, איזה שביל לא. הוא עדיין בתוך השבילים. מבטו נתון יותר מדי לקנה מידה אחד, כן? עדיין, כן? העולם נראה לו כמישור, עדיין הדרך שבה הוא הולך, השביל שבה הוא הולך, נראה לו בלעדי, יחידי. הוא לא בא חשבון עם שבילים אחרים, זה נקרא להיות בתוך השביל. לא יוכל להבחין ביניהם. אך המושלים ביצרם, בכוח הפרטי הזה, שממקד את תשומת הלב שלנו רק על פינה אחת של המציאות, שלא נתת חלקנו מיושבי קרנות, אנחנו מברכים על זה, שיושבים בית המדרש, אנחנו מברכים, שלא נתת חלקי מיושבי קרנות. מה זה יושבי קרנות? מה זה קרן? קרן זה פינה אחת. אדם יושב בפינה. הוא כולו דחוק באיזה קרן פינה. הוא לא יושב במקום רחב, באיזה אקסדרה. הוא יושב בקרן. כן? שלא נתת חלקנו מיושבי קרנות. מי שזוכר לשבת ללמוד תורה, הוא ודאי מביט על העולם, לא דרך חור המנעול, אלא הוא מביט דרך, כן? מקום מאוד מאוד רחב. אז מי שנמצא, מי שמתעלה מעל יצרו, הוא כבר התעלה להסתכלות הפרטית, הוא רואה לנגד עיניו את העולם בצורה הרבה יותר רחבה, את חשבון העולם, את חשבון העולם בצורה יותר רחבה. החמושלים ביצרם, שכבר הגיעו אל האקסדרה, אמרנו שהאקסדרה יש לה שני יתרונות, א' היא מקום מוגבה, ב' הוא מקום שהוא מפולש לאור השמש. שני דברים, גם גבוה וגם האור חודר אליו. האקסדרה הוא המשל של האדם שצופה ומתבונן על העולם, מתוך נקודת מבט נשמתית, מתוך צלם אלוקים הוא מצלם. הוא לא מצלם מתוך הגוף המגפף, הסוגר, המגיף, כן? לא מתוך הגוף הסגור והסוגר והאותם, אלא מתוך הצלם, כן? שהוא רואה מסוף העולם ועד סופו. נר דלוק לו על ראשו והוא צופה בו מסוף העולם ועד סופו. החמושלים ביצרם שכבר הגיעו אל הקסדרה, שכבר יצאו מן השבילים, זה המשמעות של הגיעו לקסדרה, כן? הם לא נחתו שם על הקסדרה משום מקום. הם יצאו מן השבילים, אין חכם כבעל ניסיון, כן? הם היו בתוך השבילים, והגיעו לאקסדרה, כן? הם יכולים, רואים את כל הדרכים לעיניהם בבירור, הם יכולים לייעץ למי שירצה לשמוע. רואים כל הדרכים לעיניהם בבירור. כלומר, פה מדובר כבר על עין אחרת. קודם דיברנו שאדם נמצא תחת ממשלת היצר, אז הוא מסתכל בעין גשמית. אבל פה, כל הדרכים לעיניהם בבירור, זה כבר עין אחרת. זו עין רוחנית, מעין שהלב רואה וליבי ראה הרבה חוכמה. פה הראייה היא כבר ראייה פנימית שמשתקפת גם דרך, כלומר שהעין שלי רואה את הרוח או מרגישה את הרוח, חוש מרגיש את הרוח, החוש הזה, כן, הוא בעצם, החוש הזה בעצם ניזון מחוש יותר פנימי. אני רואה ברוח הזו מלאכים, מלאכיו רוחות משרתיו אש להט. כלומר, הרוחות והאש הם בעצם מלאכיו ומשרתיו של השם יתברך. כאן לא מביט באש וברוח רק מצד המבט החושי, אלא מבט הרבה יותר פנימי, ומלא הכל מקבל את המשמעות העמוקה שלו. אז הם רואים את הדרכים לעיניהם ברור, אבל כל דרך ודרך היא נשפטת מהתכלית האחרונה, מהראשית ברא אלוקים, והתכלית האחרונה של השם אחד ושמו אחד. מתוך המבט הזה, רק מתוך המבט הכולל הזה, אנחנו מתבוננים אל ההווה, אל השביל הספציפי שמציע לנו את שירותיו. בוא תיכנס בתוכי, בוא תלך בתוכי. רגע, רגע, אני מחייג. אני מחייג בראשית ברא אלוקים, כן, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, צריך לעשות את רצונו. טוב, ולאן הכל זורם? השם אחד ושמו אחד. טוב, אני לא הולך בשביל הזה, כי זה לא רצון השם יתברך. לא בראשית הרצון ולא בסופו. אני לא הולך בשביל הזה. לפעמים אני אחליט ללכת בשביל הזה 700 מטר. בניווט, 700 מטר בשביל הזה, אחרי זה עוד 800 מטר בשביל הזה, כך מכינים ציר, כן? לאט לאט. אבל מתוך נקודת ייחוז של הראשית והאחרית, רק מתוך כך אני מקבל החלטה באיזה שביל ללכת. אז מי שזוכה לזה, זה אותם אנשים שיצאו מיד יצרם, הם המושלים. אז הם רואים לעיניהם את הדרכים בבירו. הם יכולים ליעץ למי שירצה לשמוע. ואליהם צריכים אנו להאמין. ועליהם צריכים אנו להאמין. הסברנו פה למה דווקא אליהם צריכים אנו להאמין. למה כתוב ואליהם צריכים אנו לשמוע. כן? או להשכיל. כי אין לנו אפשרות להשכיל את דבריהם. צריך לדעת שכל מה שאומרים לנו החכמים האלו שהם בעלי הניסיון, יבוא יגיד לך אדם, יודע מה, אדם התחיל, קיבל רישיון אתמול. קיבל רישיון אתמול. מה יבוא נהג ותיק 20 שנה, יתחיל להגיד לו כל מיני תובנות בנהיגה, הוא לא יבין על מה הוא מדבר בכלל. לכן לא עושים השתלמויות בנהיגה בשנה הראשונה. רק בשנה השנייה, אחרי שנתיים, אדם יושב על האוטו, אלא אם כן הוא נכנס או משהו כזה, השתלמויות רענון, עושים אחרי זמן מרובה. למה? כי הוא חזר ניסיון, מה יגיד לו בן אדם, אתה מגיע לצומת, פתאום, הוא לא מכיר את המצב הזה בכלל. לא עלתה לו השאלה הזו בכלל. אז איך אתה תיתן לו תשובה? שאלת חכם רוצה תשובה. איך אמר פעם מישהו? יש לי הרבה תשובות בשבילכם. השאלה אם יש לכם שאלות. הרבה תשובות יש. כן? כל מה שכתוב כאן זה תשובות. השאלה אם יש לך שאלה. הרי כל זה, זה כל זה, כל מה שכתוב כאן זה תשובות. רש"י, פירוש רש"י לתורה. זה כל תשובות על שאלות שהוא שאל. אז ספתי חכמים, מביא את השאלות. אתה יכול להבין את רש"י אחרי שאתה שואל את השאלה. אם אתה לא שואל את השאלה, לא תבין את התשובה, את עומק התשובה. אז לכן, כשאנחנו באים לקבל עצותיהם של חכמים, צריך לדעת. דברי חכמים יש בהם שכל ענק, אבל לגבינו זה אמונה. לגביהם זה שכל, כי הם בעלי ניסיון. הם יודעים היטב את ההיגיון העמוק שיש בבחירות שלהם, בבחירת הדרך שלהם. אבל בשבילנו, אנחנו, שלא התנסינו באלו, אנחנו מגששים באפילה בתוך השבילים, אין לנו את היכולת להבין את הכרעת הדין שלהם כאשר הם עשו מה שהם עשו. מבחינתנו זה נראה נורא והיום ללכת בדרך שחכמים אומרים. זה לא מובן, זה לא נתפס, זה דמיוני, זה חידה. אנחנו מתייחסים לא פעם כך לדבריהם של חכמים. זה נשמע נורא תמוע. בשבילהם זה אחד ועוד אחד שווה שתיים. בשבילנו זה נשמע משהו. דברי חכמים וחידותם, דברים מוזרים. כל מיני עצות כאלו. כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. איזה גיהנום אתה מדבר? מה גיהנום? מה אתה מדבר גיהנום? כועס, אפילו נעים לי לכעוס. אתה יודע מה, לפעמים מרגיש לא כך נוח, אבל כל מיני גיהנום, אנחנו לא מבינים את זה. עדיין, עדיין, אנחנו נהנים מהשוחד, כן? שהיצר נותן לנו בתוך שביל הכעס. אנחנו עדיין מדמים להשיג משהו בתוך שביל הכעס, בתוך שביל הקנאה. שביל מאוד מעניין, שביל הקנאה. יש בצידי השביל הזה פרחים יפים, בכל מיני צבעים, הקנאה היא מתוקה, נקמה מתוקה, מדבש, כך כתוב. תענו, כיף. בא החכם ואומר, קנאה רקב עצמות, תאכל כי יש קנאה. איזה אש, איזה רקב, על מה אתה מדבר? זה הפער העצום שיש בין הולכי השבילים לבין אנשי האקסדרה. לכן הוא אומר, אם נרצה להאמין להם, אם אתה לא תחפש בקרבך כוח, שמאפשר לך לצמצם את הפער הזה, איזה מין הילוך פלא כזה, שמאפשר לך בכלל להטות אוזן לדבריהם, אין לך סיכוי. אתה כל הזמן תהיה שם. וכל הפנייה שלהם אליך, תהיה פנייה הכרה לגמרי. אתה לא תקשיב. אז הנה אתה מוצא ביקיר בך את כוח האמונה. כוח האמונה הוא הכוח שעוזר לנו לגשר על פערים. כמו שכוח האמונה מביא אותנו לבית המדרש. למרות שאנחנו מצד המדרגה הבכירית שלנו עדיין מצויים בהרבה עוונות וחטאים. אבל כוח מופלא ביותר, עשה למעננו איזה מין דליגה מופלאה כזו שאי אפשר להבין, זה מפליא לעשות. איך יכול להיות שאדם יושב בתוך המקום הזה ולומד, איך יכול להיות? כוח אמונה. נכון שיש כאלה שחוזרים בתשובה דרך השכל, אבל זה מסוכן מאוד. שמנסים להסביר להם את הר סיני בשכל, אבל זה מסוכן מאוד. שלוקחים אמיתות גדולות ומנסים לצמצם אותם, לפי מידת שכלו של אדם, יש סכנה גדולה. שכאשר השכל שלו לא יבין שם משהו, מי יודע, אולי מחר פתאום זה יראה לו לא הגיוני, אתה חייב לבוא מצד האמונה. אם כן, כוח האמונה מאפשר לנו שני דברים. א', לעשות את הדליגה הזו מחולשת השכל שלנו, כן? לעשות הדליגה מחוסר ההבנה והתימות שלנו להבנות עליונות מאוד ששייכות לעתיד. דבר שני, לקבל אותם מבלי עוררין מצד השכל, גם כאשר השכל לא יקבל אותם מחר ומחרתיים. זה כוח עצום. זה מחבר אותנו לאיזה עתיד, ואת העתיד זה מביא אל תוך ההווה הסבוך והקטנוני שלנו, במצב שבו אנחנו נמצאים, בתוך השבילים. האמונה אם כן יוצרת פרוזדור שדרכו אני שומע את הקול של איש האקסדרה מדבר אליי, מנחה אותי, אומר לי, תחזיק פה, תלך פה, אתה תגיע. אבל חייבים אמונה. אגב, אם נלך באמונה ונלך בעקבותיהם, בסוף נגיע גם לשכל. הזכרנו פה את תפילתו הנפלאה של רבי נתן מברסלב בליקוטי תפילות, באחת התפילות, פעם יצא לי לפגוש את זה, אחת התפילות, תפילה שהייתה בזמנו מאוד חביבה עליה, צריך לחזור אליה. וזכני שאבוא משכל לאמונה, ומאמונה לשכל, ושוב משכל לאמונה, כך אומר, תפילה מופלאה ביותר, מאוד מיוחדת, לבוא משכל לאמונה, כלומר, במקום ששכלי יעצר, ארבע על ארבע, אמונה, נחלץ. ושוב את המדרגה שהאמונה הקנתה לי, אני אזכה להבין בשכל, בהיגיון פשוט, כמו אחד ועוד אחד. אבל שוב תהיה מדרגה שלגביה אין לי אפשרות להתקרב, אלא באמונה. ואזכה שוב לאמונה. וכך במהלך כזה, בלי הרף, כל חיי, משכל לאמונה ואמונה לשכל. זה התקווה שלה. אבל פה בעניין של משל גן הנבוכה, הדבר הזה הוא קריטי משמעותי מאוד. חייבים להתחבר לאנשי אמונה, חייבים להתחבר לאנשי הקסדרה. שקבלת דבריהם מותנית בעיקר בכוח האמונה שלנו. אליהם צריכים אנו להאמין. ואומנם מהי ההצעה שהם נותנים לנו? בואו חשבון. בואו נחשב חשבונו של עולם. כי כבר הם ניסו וראו וידעו שזה לבדו הוא הדרך האמיתי להגיע האדם אל הטובה אשר הוא מבקש ולא זולת זה. כלומר, שהם זורקים לנו חבל, תשימו לב, שאנשי האמונה זורקים לנו חבל מהאקסדרה, הם לא מחלצים אותנו במכה אחת לאקסדרה. אי אפשר, זה פער עצום. אז האמונה מאפשרת לנו להקשיב. אבל מה הם אומרים לנו? הם נפגשים איתנו, הם מייעצים לנו לפי היכולת שלנו. ומה היא יכולתו של אדם שנמצא בתוך השבילים? בן אדם, לפחות, שאתה הולך בשביל מספר אחת, לפחות, לפחות, שאתה נתקל באבן, לפחות תשים לב שיורד לך דם. אתה מבין? אתה רואה שיורד לך דם? אתה רואה שנחבלת? לפחות זה. אם אתה לא מסוגל לחשבון של שכר עבירה כנגד הפסדה, אם אתה לא מסוגל לחוש בתוכך מה קורה לך קצת, טיפ טיפה, לא הרבה, לא הרבה. בוא, אתה לא צריך להקשיב עכשיו את זעקת נשמתך, המתייסרת. עזוב, זה לא שייך לך, לא שייך לך. אתה לא יכול לשמוע את הניואנסים הדקים האלו. אתה תראה את אדם שזולג לך, שזורם לך מהעבר. אתה מסוגל לראות את אדם הזה שזורם לך בשעה שאתה כועס. אתה מסוגל לחוש קצת את הפסד העבירה? אתה יכול קצת? אתה יכול להרגיש את פיזור הנפש שיש בקרבך בשעה שאתה כועס? אולי נוח לך עם פיזור הנפש. טוב, שמע, אם נוח עם פיזור הנפש, בוא נחשוב. נו, בוא נחשוב. מה נעשה? מה נעשה? אתה יודע מה? בוא נחשוב. בוא נחשוב. רק שני. אתה מרגיש איך כל החברים הולכים לך שאתה כועס? שילכו! אגב, זה לא מטריד אותך. טוב, טוב, רק שנייה, רק שנייה. תגיד לי, אתה שם לי שאשתך עומד להתגרש ממך בגלל שאתה כועס? מה היא חושבת לה? לא, גם זה בעיה. או, זה בעיה. גם זה לא מטריד אותך. שמע, אם אתה מגיע למצב כזה, אני לא יודע כמו מה אגיד לך. כנראה שצריך איזשהו טיפול. לא פשוט, לא פשוט. מידת הדין. יש אוצר של פורענויות. שם ירחם. שם ירחם. אבל לא מדברים פה, לא ברשעי עסקינה. לא עסקים פה ברשעים, בקהי חושים, כן? שבשרה מת ולא מרגישים באזמל. מדובר פה על אנשים נורמליים, עלינו. אתה לא מרגיש את פיזור הנפש כתוצאה מן הקינה? כתוצאה מן הכעס, יאללה, זה מספיק. שכר עבירה כנגד הפסדה. וכאשר אתה בא לקיים מצווה, את מצוותם של חכמים, שאמרו לך אל תעשה כך וכך, או שהתורה נותנת לך מצווה כדי לחלץ אותך, מגישה לך חבל, איזה חשבון תעשה? הפסד מצווה כנגד שכר. זה המינימום, תהיה סוחר פשוט, כי מעונאי, קטן, קטן. זה כזה סוחר, אתה מבין? זהו, זה... כללי המסחר הפשוטים ביותר. שכר מצווה כנגד הפסדה, הפסד מצווה כנגד שכר. תתלבש על הנוסח הזה, על החוק הזה. תמצא אותו לפי מדרגתך, שמע. אתה מסוגל להרגיש את ההפסד. אתה לא מטומטם לגמרי. הבשר שלך עדיין מרגיש כאב מוסרי, אתה מרגיש משהו. מה, אתה לא מרגיש, אתה מדבר לשון הרע על מישהו, אתה לא מרגיש משהו קצת בעייתי, קצת איזו תחושה של איבה שאחרי זה... אני יכול להגיד לכם, אני הקטן, אני יכול להגיד לכם, מה לי קורה? שאני חושב בליבי משהו רע על מישהו. אני מרגיש שאחרי זה, שהוא עובר לידי, אני לא מסוגל להגיד לו בוקר טוב. זה מספיק בשבילי, כדי לבלות כמה שעות אחרי זה ביום, לחפש עצות איך לא לחשוב עליו רעה. איש את רעה, את רעת רעהו, לא תחשבו בלבבכם. אתם מכירים את המצב הזה שחושבים משהו רע על מישהו, ואחרי זה קשה להסתכל עליו בחיוך? מה, זה לא ייסורים מספיקים? תגידו לי את זה. זה לא מספיק? מה עוד צריך להוכיח לנו? מה, רק כשנתחיל ללכת איתו אגרופים? רק המחשבה הזו אודותיו כבר פורמת את החוט ביני לבינו. הוא לא עשה לי כלום. לא דיברתי איתו מילה. רק הסתכלתי אחוריו, כן, על הגב שלו. אתם מכירים את המצב הזה? מסתכל, מה אתה בולש אחריו? מה, מה, מה? איך הוא מתפלל, איך הוא לומד. אם אתה רוצה ללמוד משהו טוב, אבל אם זה סתם רכילותי, אם זה הצצה אל מעבר לקלעים, אם זה הסתכלות על חלון חברך, מתוך איזו סקרנות כזו של כמעט, אחר... מה? אתה תשלם על זה ביוקר אחרי זה. הוא כבר השנה לא יהיה חבר שלך. לא בגלל שהוא לא רוצה להיות חבר שלך. כי אתה תעבור לידו, שום דבר הוא לא עשה לך. די במחשבה אחת כזו, ליצור תסיסה פנימית. מה, זה לא מספיק? זה לא כאב מספיק? איזה שאלה. זה כבר מחייב אותך ברגע זה להתחיל לחפש עיצות. איך לקשור את הקשר איתו. להגיד לו ערב טוב, להגיד לו שלום, שאול אותו לשמוע, להציע לו חברו אותה, ולגלות שמתחת, מתחת למסווה הדמיוני, יש בעצם יחסי ראות וחברות טובים מאוד. אם אתה לא תסלק את המכשול הזה, זה יהיה האבן הראשונה בגל האבנים שאתה תמצא עוד מעט, ולא תוכל לזוז סנטימטר בגלל כל זה. זה נקרא הפסד. שכר עבירה כנגד הפסדה. אז אולי לך עונג להסתכל עליו. אין לך עונג. יש איזה מין עונג כזה של... כן? יש עונג. יש עונג ב, ב, ברכילות, בהסתכלות מה קורה אצל השני. לבחון אותו, לבקר אותו, לשפוט אותו. לתת הערכות לגבי הצורה שהוא מתפלל בתפילה. ככה. אחד עושה ככה. אחד אומר, אשרי. יש ו... ביתך. למה הוא עושה ככה? למה הוא עושה ככה? מה, ככה עובדים את השם? איזה חוסר שחרור? מה זה? תחיל לבקר אותו, תחיל לבקר אותו. מה, אתה השתגעת? תגיד. אני אומר זה לעצמי. תעזוב את זה. זה ההצעה שנותנים לנו. פשוט ביותר. כל אחד במדרגה שבה הוא נמצא, יכיל, יבצע, יממש את הכלל הזה. הפסד מצווה כנבחר, שכר עבירה כנבחר. כל אחד לפי מדרגת. הרב קוק יש לו את החשבונות שלו, הצדיקים הגדולים, יש לו את החשבונות שלהם בעניין הזה. כן? אנחנו בחשבון שלה, במדרגה שלה. בואו חשבון. בואו נחשב חשבונו של עולם. כי כבר הם ניסו וראו וידעו. האמירה הזו היא תוצאה של ניסיון חיים גדול. ניסו וראו וידעו. הניסיון זה עצם ההתרחשות שהם היו בתוכה. ראו, זה התבוננו על הפסד ושכר, וידעו, התחברו לאמת הפנימית של הניסיון. זה נקרא בעל ניסיון. למה זה נקרא בעל ניסיון? שהוא שולט בניסיון, והניסיון לא שולט בו. הרי כל אחד מאיתנו מתנסה במשך היום מאות פעמים. השאלה אם אתה שולט בניסיון, היינו, מפיק ממנו את התובנה הפנימית, שומע את כל השם דרך הניסיון הזה, מגלה את נקודת הצמיחה שבניסיון, לומד ממנו מה זה אומר לך לעבודת השם, או שהניסיון שולט בך. הצד הקשה, הדמיוני, החיצוני שבניסיון, מושך אותך אליו. כן? ואז אתה נופל בכל מיני דברים קשים. זה נקרא בעל ניסיון, שהוא בעל, הוא שולט בניסיון, כמו בעל תשובה, כמו בעל בית, כמו בעל אישה. כן, זה שלו, הניסיון הוא שלו. שולט בו, מפיק ממנו את התובנות הפנימיות. כי כבר הם ניסו וראו וידעו. אמרנו ראשי תיבות נרי, כן? זה הם הנר שלנו. כן? כי כבר הם ניסו וראו וידעו שזה לבדו הוא הדרך האמיתי להגיע האדם אל הטובה. אשר הוא מבקש ולא זולד זה. זה לבדו. אלוקים עשה את אדם ישר, דרך אחת בלבד יש. בני האדם מבקשים חשבונות רבים. כאילו אפשר להגיע באלף ואחד דרכים. זה עם העבודה זרה א', זה עם העבודה זרה ב', עבודה זרה ג', כל אחד עם הכוכב שלו. כמו שאמר עזריאל קרליבך. כן, הוא חזר מהודו בשנות ה-50 מאוחרות. אז הוא חזר משם, מאוד התפעל, כתב ספר, נקרא הודו, מי שקרא אותו את הספר הזה, הודו זה נקרא. אז הוא כתב שמה, מסגיר את ההתרשמות שלו, ככה הוא מייחד קצת, קצת כמה דפים לצד המיסטי שבהודו. אז הוא אומר שהודי שקם בבוקר, כן? הודי שם, אומרים את זה אחרת, הודי שמסתכל על השמיים, הוא רואה כוכב, בבוקר יש כבר עבודת אלילים חדשה. בפנטאון של העבודות זרות שלהם, כל יום יש, מי יודע כמה מיליוני עבודות זרות חדשות. עכשיו הוא ראה איזה כוכב, שם מבחינתו זה מורה לו את הדרך. זהו. אז זה עם הכוכב שלו, וזה עם הכוכב שלו, כן? כל אחד עם הכוכב שלו. והרבה פעמים אנחנו מתפתים לחשוב שהפתרון לבעיות החיים שלנו, אחד אומר זה כסף, אחד אומר זה גאווה, אחד אומר... כל כך הרבה דרכים יש, רק דרכות. הווה מחשב, שכר עבירה כנגד הפסדה, הפסד מצווה כנגד שכרה. זה כל החשבון. פשוט מאוד. אחד. להגיע לאדם שלו, ולא זולת זה אף שום דרך אחרת. לבערך אין ערך. כל הדרכים האחרות שהן בערך, זה חסר משמעות לחלוטין. חסר משמעות לחלוטין. כי טעות קטנה, הכי קטנה, או הסטייה הכי קטנה מן האמת, בתחילתה, אפילו שזה לכאורה הסטייה קטנה, כן? זה 50% אמת. אתה יודעים מה? זה 99% אמת. האחוז האחרון, האחוז היחיד של השקר, הוא ינצח בסופו של דבר. כי זה דרכו של היצר. היום אומר לך, עשה כך, סך הכל לפרוץ גדר קטן שבקטנים בדברי חמים. היום אומר לך, עשה כך, מה זה כך? דבר של מה בכך? מחר אומר לך, עשה כך, מחר בסוף אומר לך, לך עבוד עבודה זרה. כלומר, מהסטיות הקטנות, אתה יכול להגיע לעבודה זרה, בסופו של דבר. כללו של דבר, צריך האדם להיות מתבונן, בשכלו תמיד, בכל זמן, ובזמן קבוע לו, בהתבודדו, מהו הדרך האמיתי, לפי חוק התורה, שהאדם צריך להילך בו, לפי חוק התורה. זה הניסו, ראו וידעו, אלו החכמים שמייעצים לנו, כן, את החשבון, ברור חשבון, כפי שראינו כאן, ואיך את החשבון הזה אנחנו ממצים, איך אנחנו מגיעים לתשובה הניצחת, כן, מהו הפסד העבירה ומהו שכר המצווה, על פי התורה. התורה היא מודיעה לנו את השכר ואת ההפסד שבכל דרך ודרך, ואחר כך יוכל להתבונן, יבוא להתבונן למעשה. כמו שאמרנו, אנחנו שעסוקים הרי בפרק הזה בחלקי הזהירות, נכון? אמרנו שחלקי הזהירות הם שניים. א', ידיעת האמת בשכל, כן? זה מה שאומר לנו כאן, מהי הדרך האמיתי לפי חוק התורה, כן? שצריך ללכת בו, ידיעת האמת בשכל, אחרי שיש את ידיעת האמת בשכל, היינו כוכב הצפון, עכשיו מתחילים להסתכל לאן הרגליים הולכות. כן? קודם כל יש את הראש, ואחרי זה הרגליים. רק אחרי שהראש מביט אל הדרך, רואה את הדרך באופן רחב ומלא, רק אז הרגליים מקבלות פקודה מן המוח להתחיל ללכת. אותו דבר גם פה. חלקי הזהירות עם שניים. קודם כל התיקון של הראש, ידיעת האמת בשכל, רק אחרי זה אנחנו בודקים את מעשינו. המעשים שכבר עשינו בעבר, האם הם על פי הקריטריונים השכליים שהתבררו לנו בלימוד? המעשים שאנחנו עומדים או נמצאים בתוכם כעת, ממש התחלתי לעשות, והמעשים שאנחנו עתידים לעשות. אם כן, חשבון המעשים, אין מעשי העבר, והמעשים המתבצעים כעת, והמעשים העתידים לעשות, כולם צריכים לעשות על פי הקריטריון של אמת ושקר שכליים, קודם כל. כן? איך אומר לזה בלשונו בתחילת הפרק? ראשית, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. אבל זה ברור שהוא לגמרי, לגמרי שכלי. לגמרי שכלי. כן? שום דבר לא מעורב כאן מעבר לספר. ציור אמת, הטוב והרע, ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, ובחרת בפועל בחיים. אחרי זה, כן, בא תור המעשה, כשהוא מסתמך על הקריטריונים העיוניים האלה של אמת ושקר. ואחר כך יבוא להתבונן על מעשיו, אם הם על הדרך הזה, אם לא. כן? אבל מה שיוצא מכלל הן, אתה שומע לב, שאם אדם בא לעשות מעשה בלי ידיעה קודמת של אמת ושקר, ממילא מהו הכוח שמנחה את המעשים שלו, הבורק, מים אין בו, נחשים והקרבים יש בו, הוא ודאי מונחה מכוח של דחפים נפשיים, כן? כל מיני, יכול להיות כמובן גם דברים שליליים, תאוות ויצרים, כל מיני חלקי אמיתות, כן? ודמיונות, זה מסוכן. ואחר כך יבוא להתבונן למעשה, אם הם על הדרך הזה, אם לא. כי על ידי זה, כן? זה כלל פנטסטי, מאוד פשוט, זה איזה מין מפתח מאסטר כזה, שלוקחים בכלל כללים, כן? זה דבר שאפשר להשתמש בו ביתר קלות. לעולם יהיו דברי תורה כללים בידך ולא פרטים. שאם אתה לומדם פרטים, אתה משכך. תמיד טוב למצות מתוך, גם אנחנו רגילים גם לעשות את זה בשיעורים, יש אנשים שיש להם חוש יותר לזה, יש כאלה שפחות, כן, אבל אני רואה לפעמים ככה, אני רואה סיכומים של תלמידים, אני רואה נקודות, אני רואה שהוא הוציא כללים, זה יפה, כללים, כללים. יש כאלה שמשכתבים את כל השיעור, מילה מילה, גם לזה יש דבר חשיבות וערך, רק צריך שהכותב עצמו ידע לשמה הוא כותב, האם הוא רוצה להוציא כללים מן השיעור, האם הוא רוצה את השיעור כולו על קיראו ועל קרביו עם כל הפרטים, ואם כן מדוע? לכאורה נראה שיש יתרון מיוחד דווקא למיצוי הכללים, כי על ידי מיצוי כללים נוח לי יותר לדעת מה עליי לעשות, והכלל אוחז תחתיו המון המון פרטים, אם אלה אם אני אחוז בכלל הזה, המון פרטים יפלו בידיי. במקום להתברבר ולהתבלבל מריבוי של פרטים. אז יש פה כלל מאוד גדול. קודם כל, ידיעת האמת בשכל, ואחרי זה בחינת המעשים. יש לי את הכלל, אפשר להתחיל לבצע. הנה, מתחיל ללכת, אני יכול לדעת על פי איזה אמות מידה, אני שופט את ההילוך שלי בתוך המציאות. על פי הכלל הזה, דבר נפלא. יש את הכלל הכי גדול, אבל קשה לנו מאוד לאחוז בו, כי הוא, איך אומרים, הוא ספוג באור גדול שהוא למעלה, הרבה פעמים למעלה מהכלים שלנו, זה הכלל שאמר חבקוק, כן? בא חבקוק ועמידם על אחת, צדיק באמונתו, זה הכלל הכי גדול. מי שיכול לחוס בכלל כזה, אין שום בעיה. אבל אנחנו צריכים לפרק את הכללים הגדולים, את הכלל האחד, כן? כתוב שם לגבי, מי זה בא ישעיהו ובא ישעיהו ועמידם על 11, פרוס לרעב לחמך, כן? 11 כללים. כן? את הכלל האחד של צדיק אמונתו יחיה, הוא פירק ל-11 כללים. כן? אפשר לפעמים להסתפק ב-4 כללים, 5, כל אחד לפי כוחו. גם ב-13 עיקרים, יש כאלו שמנו 6 עיקרים. יש כאלו שמנו פחות, יש כאלו מנו 13. אז מסבירים שגם אלו שמנו 6, אין כוונתם לחלוק על שאר העיקרים, אלא בתוך השישה שלהם כלולים, כן? השבעה הנוספים. כן? אותו דבר גם 10 הדיברות. 10 הדיברות הם בעצם שורש לכל תרי"ג המצוות. כל תרי"ג המצוות נמצאים בתוך 10 הדיברות. אל תדאג. אז כל אחד יבחר לו את הכללים שנוח לו לאחוז בהם, שנפשו מתפעלת מהם לעשייה ולביצוע, ואיתם הוא ילך. לאט לאט ככה הוא גם ישלוט בעולם הפרטים. כי על ידי זה ודאי שיהיה לו נקה להיטהר מכל רע וליישר כל דרכיו, על ידי הכלל הזה. וכמו שהכתוב אומר, פלס מעגל רגליך, וכל דרכיך ייקונו. ואומר, נחפשה דרכינו, ונחקורה, ונשובה עד השם. אז פלס מעגל רגליך, מה זה פלס מעגל רגליך? רגל זה כוח ההילוך. כן? ההילוך שלך, כוח המעשה. פלס מעגל רגליך, אזן אותו. איך תאזן אותו? רק אשר תשים אותו אל מול המנורה הטהורה. אל מול המנורה הטהורה יאירו ששת הנרות, כן? יאירו שש הנרות, אלו ימות השבוע, המנורה התאורה לשבת, אם כן גם פה, השכל, הוא מברר את האמת, זה, כן, זה האמת, שאחרי זה ששת הנרות מאירים עליה, כלומר, ששת ימי המעשה, או כל המעשים של האדם, הם בעצם ניזונים מן האמת השכלית, כן? הם רואים לעצמם חובה לפנות אליה, לבקש את הדרכתה של האמת. נחפלס מעגל רגלך, ואז כל דרכיך, ייקונו, כלומר, יהיו על בסיס נכון, כמו כאן ובסיס. כל דרכיך ייקונו, כל ריבוי הפרטים והמעשים הפרטיים שלך, כולם ייקונו. למה הם ייקונו? כי הם מכוונים אל מול האמת השכלית. זו הדרך, אין דרך אחרת, אין דרך אחרת. ואומר, אחרת אדם נמצא בפיזור נפש מוחלט. פיזור נפש מוחלט, אם אין את הנקודה המרכזית, הצנטרלית הזו, של האמת העליונה, האדם פשוט מבוקר ועד ערב, הוא משנה את דרכו ומעשיו בלי סוף. אין שום סדר בתוך המעשים. כל דרכי כל. ואומר נחפשה דרכינו. ונחקורה ונשוב עד השם. אז פה הפסוק הזה נותן דגש נוסף. שם זה נאמר פלס מעגל רגליך. איך תפלס? על ידי החיפוש. כלומר, האמת השכלית, מה היא עושה? היא מחפשת בתוך המעשים. יש לה את היכולת לחפש. חופש חדרי בטן. כלומר, שאתה, יש לך את הכלל הגדול ביד, אז אתה בודק את הדרך, כן, אתה רוצה לעשות מעשה מסוים. יש לך איזו אמביציה, איזו התעוררות פנימית לעשות מעשה, הרצון שלך חפץ במעשה. אתה מיד שופט אותו אל מול האמת הזו. מה עושה האמת הזו? היא מחפשת. חיפוש אחר חיפוש. מחפש בתוך המעשה ומזהה את המרכיבים שלו. זה נקרא, נחפשה דרכנו ונחקורה. יש פה גם חיפוש וגם חקירה, ומתוך כך שווים אל השם, שווים אל האמת העליונה. כן? המעשה מתברר על פי אמות מידה אלוקיות, עליונות, ואז יש שיבה אל השם. שיבה אל השם. העולם המעשי, הוא חוזר לשורשו, שזה עולם המחשבה. האמת העליונה, זה נקרא נשוב אל השם. אם כן, כל ענייננו, כל ענייננו בעולם הזה זה בעצם לקרב בין השכל ובין המעשה. שהשכל אוחז בעולמות עליונים של אידאות, של אמיתות עליונות מאוד, המעשה הולך לו שובב בדרך ליבו, המעשה הוא מונע מכוחות נמוכים יותר, והאתגר שלנו זה להביא למצב של ויאסוף רגליו אל המיטה. את הרגליים, כן, בעצם לקחת אל הראש, ממש כך, לקחת אותם אל הראש, להמשיך לחיות בעולם הזה. סולם רגליו בארץ, וראשו בשמיים, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, ודאי, עולים ויורדים, עולים, יורדים אל המעשה, ושוב עולים למחשבה, ושוב מן המחשבה יורדים אל המעשה. יש כל מיני צירופים של מעשה ומחשבה. נחפשה דרכנו ונחקור על ישוב הדשם. יש שאלות על הפסקה הזו? מה, הכל ברור לכם? אין להם משהו קשה קצת, משהו? תכן פעם להציץ איך הבנות שואלות. אוי, אוי, לא מציץ, אבל אולי אני גם קלטת, לא יודע, כן, אבל אני אומר לכם, תאמינו לי, זה תענוג לראות איך הבנות שואלות. איזה... טוב, לא ניכנס לזה. אני פשוט, הנושא הזה ככה הוא, כל הזמן, בגלל שאני עוסק בשני המקומות, יצא לי הרבה לראות את ה... אני לא אומר זה לשבח או לגנאי, אני אומר זה עובדות, צריך להבין מאיפה הם נובעות גם. ולפעמים גם יש מה ללמוד, גם אצל כל גבר וגבר, יש לו גם את הצד הנשי. הצד הנשי זה הצד הסקרן, הצד השואל, הצד כמו ילד. מה זה? מה זה? מה זה? זה משקפיים. למה זה על הראש? כי אני רוצה, אני צריך לראות, העיניים שלי לא בסדר. למה העיניים לא בסדר? קודם שואל, 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 שואל. הוא לא מבין, אז הוא שואל. הוא לא מבין, אז הוא שואל. מאוד סקרן. כל תשובה מביאה אותו לשאלה נוספת. מעמיקה בו את הסקרנות הטבעית שיש בו. זה אחד ההבדלים הגדולים, באמת, שיש בין התכונה הנקבית והזכרית. אני לא אומר כרגע בין איש ואישה. בתוכנו, גם בתוכנו, בתוך הנפש שלנו, יש גם צד נקבי. צד נקבי. הצד הנקבי הוא צד שרוצה להבין. סקרנות, חי, נושם, חווה, אם כל חי. היא שייכת לחיים. פעימות החיים היא חשה, היא מרגישה אותם. לחוות. חווה זה נשון חוויה. לחוות את הדברים. הרבה פעמים אנחנו צריכים, במהלך לימוד, כן? לא להגיע למצב של... אלא לחוות את הדברים, מתוך החוויה, מטבע הדברים, מתעוררות שאלות. כי חוויית חיים ברובד אחד, מעוררת מתערוב מיד רצון לדעת הרובד השני. כן? ואז זה מופיע בצורה של שאלה. והשאלה מכניסה אותי לרובד נוסף, ואז שהוא נפתח. זה פלאי. קודם כל, אני מכיר להם טובה על כך. כי בעזרת השאלות המחכימות, אפשר להגיע למקומות שלא הגענו. הרי מה שאמרתי כאן זה חריש ראשון. זה טפח של פני המחרשה, מה שעשיתי פה עכשיו. בקושי, בקושי. אבל יש את העניין של מתלמידה יותר מכולם, שהתלמידים הרבה פעמים מחכימים את זה שנותן את השיעור. בשאלות שלהם, הם מביאים אותו למצב שהוא צריך לענות על רובד נוסף בדבר הנלמד. וברגע שאין שאלות, הדברים נשארים, לא הייתי אומר חתומים וסתומים, אבל חריש ראשון. זה לא מספיק כדי לזרוע זרעים מסוימים שהם לא יכולים להיזרע, אלא על ידי חריש עמוק, כן? איזו מחרשה פנאומטית כזו, כן? שחורשת לעומק של 40 סנטימטר או מטר, באדמה קשה כזו וכבדה, אחרת זה אי אפשר לשתול. לא, אז לא מגיעים כל כך לתובנות. כן? ברגע שתמיד שואל, והשאלה היא באה מתוך ההתחככות שלו, כן? בתוך המציאות, בעבודה האישית שלו. לא צריך לחשוף פה סודות, מדינה, לא, זה מדובר. אבל זה מאוד משבח, זה הופך את הספר למשהו יותר מעשי, יותר יישומי. וזו הבעיה. כי הדברים האלו הם דברים שהרבה פעמים הם לא מגיעים לרמת היישום, מכיוון שאנחנו לא עומדים מול הספר ושואלים, למה זה אנוכי? למה זה אנוכי? כן? איך זה שייך אליי? אנחנו לא שואלים את השאלות על הספר מתוך ההתמודדות היומיומית. זאת אומרת, שאלות זה גם מעיד על כך שאדם עובד. הוא עובד. כן? כמו שאמרנו, הוא כבר נועד שנתיים. אז הוא שומע את הזה, את המדריך, בא ומדבר על מציאות בתוך צומת מסוימת. רגע, אבל הוא שואל מיד כי יש לו עסק עם הדבר. אז הוא גורם למדריך להגיד דבר יותר מדויק. לטובת השואלים כולם, מי יודע כמה אנשים רוצים וצריכים את השאלה ולא שואלים. ומבחינה זו זה חבל. אני יכול לומר לך, זה חבל. אני לא אומר שאני שואל שאלה בכל מחיר, כן. יש שאלות? לא יכול. טוב, טוב, נעשה טובה למה, אני אשאל, אני אשאל. המורה, למה? מה זה אין דבר? מה זה אין דבר? הלכה ואין מורים, כן. זה דבר שאתה צריך לשאול מעצמו. מה, אתם לא עובדים? אין לכם שאלות, אין לכם גושייה. אני לא מתסמתי, אם אתה לפני החלטה, אין לי כאילו, יש גם רגשות שכן צריך לתת, אנחנו תמיד דיברנו פה על המושג של השכל, והשכל ואחרי זה המעשה בפועל. די, זו שאלה. די, זה נקרא נחה פסד רחן ונחקורה. השכל חוקר את הרגש הזה, הרבה פעמים הוא יגיע למסקנה השכל, שיש מקום להניח... ודאי. הנה, לא היית שואל שאלה כזו. תאר לעצמך. אתה מבין? תגיד, שאלה כזו אפשר להשאיר מלשאול? אני שואל, בסיר, אני שואל בסיר רצינה. מה, זה לא שאלה מתבקשת? לתת לשכל עם הפטיש הזה לבוא ולהקות על הרגשות שלנו? מה, אנחנו מלאכים? זו שאלה פנטסטית. אנשים יוצאים מהשיעור, שומעים את הדברים האלו, מבינים בטעות שעכשיו השכל הוא בבחינת יקוב הדין את ההר, מתחילים להמלל את עצמם, את כל הרגשות הנמוכים שלהם, את כל הצרכים הטבעיים שלהם. לאן אפשר להגיע עם זה? תבין, זה ממש נס, שאלת את זה. כן? פילי פלי, אפשר עוד להריך בזה הרבה. אבל זה כלול מה שנאמר פה, פלס מעגל רגלך, זה סוד האיזון. זה סוד האיזון. כן? מה שנקרא, יש אמת לאמיתה. הביטוי אמת לאמיתה הוא ביטוי מאוד מיוחד. מה זה אמת לאמיתה? יש אמת ויש אמת לאמיתה. אמת לאמיתה זה בדיוק סוד האיזון, שבין האמת המוחלטת, שהיא באמת מצטיירת בשכל, מהו הטוב האמיתי, מהו הרע האמיתי. זה האמת. אבל לאמיתה זה שהאמת העליונה הזו מתגלה דרך מידת הסבלנות שבנפש. והיא פוגשת את העולה הפיזי עם כל הקטנות שלו. והיא סובלנית כלפיו. לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, זה שייך לאמת לאמיתה. למרות שהוא יודע שתורה לשמה זה לשם השם ולשם נשמת האומה, ותסתכל מה שכתוב באורות התורה, מה הוא כותב על תורה לשמה. אבל איפה אני ואיפה זה? איפה אני ואיפה זה? אני לומד תורה בשביל שיהיה לי שקט בנפש, אתה יודע? בשביל זה אני לומד תורה. שאני אוכל להיות יותר נורמלי, יותר שפוי. אני לא חושב על הקדוש ברוך הוא באופן חי ופועם. אני יודע שקיים דבר כזה. אולי אני אפילו מתפלל על זה, שנזכה ללמוד תורה לשמה. אבל בתכלס, הנפש שלי מחפש את השקט שלה. היא סבלה הרבה בחיים. אני מחפש את השקט. אני מחפש לא לכעוס על אדם שעושה נגד רצוני. להרגיש את ההרגשה הנעימה והמופלאה הזו, שאני לא כועס. אני מקשיב לדבריו. אני עונה לו ביישוב הדעת. אני גם מקבל חלק מדבריו, מוכן להודות על הטעות שלי. אם אני אגיע לחוויה נפשית כזו, אני אמושר. אם זה אחרי זה יצא גם משהו יותר לשם שמיים, בכיף, אני לא אתחייב. אבל זה נקרא אמת לאמיתה. אבל ברגע שאדם כופה את האמת העליונה על נפשו, זה אמת לאמיתה. זו אמת ממיתה. וצריך להיזהר מזה עוד. אין שום ספק. אפשר הרבה הרבה להרחיב בדבר הזה. אבל השאלה היא שאלה מצוינת. כן? זה קצת דרכיה של התשובה. כן? תן לך חם ויחכה מאוד, צריך לדבר זה הרבה. אלא אם כן רוצים לקחת את זה לכיוון מסוים, אין בעיה. אבל התייחסות ראשונית לנושא, ודאי וודאי, כן? היא בכיוון שאמרנו, כן, ודאי. כן? כן.
אם האדם נמצא במצב שעכשיו הרגש הוא... הוא הכוח עכשיו שולט אצלו, הוא מאוד משפיע אצלו עכשיו הרגש. איך הוא מתחיל לעורר את השכל לאזן? מה העבודה בשביל לאזן את זה?
איזה רגש אתה מדבר? אתה מדבר על רגש שלילי כרגע? או אתה מדבר על רגש חיובי אבל רגש? איזה רגש אתה מדבר? כן. בוא נגיד כך, דבר כזה. בדרך כלל המעבר מרגש לשכל, הוא, יש לו תנאים שונים. ידוע שאדם בתקופות חייו המוקדמות, ילד למשל, אז הרגש שולט בכיפה. זה דבר ידוע. אין גם התנוצצויות של השכל עדיין, אין עדיין תביעה שכלית שדורשת מן האדם, כן, לשבח את הרגשות ולהעמיק אותם מתוך הבנה. אין, לא קיים, זה לא קיים. הרגש שולט בחופש בלי מיצרים. מה שקורה בשעה שהשכל מתפתח, וגם זה תלוי בכל אדם ואדם, יש נפשות שכוח השכל, כך כותב הרב מוסר אביך, בתחילה ממש, מעין הקדמה, פסקה ראשונה. כל אדם שיש לו כישרון שכלי, עבודת השם שלו מותנית בהבנה מעמיקה מאוד. ואם לא יעמיק בשכלו בזה, לא יוכל להגיע לשלמות. זה תלוי גם בכל אדם ואדם. כן? אבל ברגע שמתחיל להתנוצץ אור השכל בתוך הדעת, בתוך הנפש, שאדם חווה חוויה רגשית, הוא כבר לא רגוע ולא שקט. הוא כבר מרגיש שהרגש זה לא הכל. אלא מה? יכול להיות שגם אצל אדם כזה יש סערת רגש גדולה כתוצאה מזה גירוי חזק מאוד, קולות וברקים בהר סיני, הרגש פועל בעוצמה אדירה. אבל גם אצל אדם כזה, כן, שבאמת יש אצלו שערת רגש גדולה, אחרי שהרגש ימצא את עצמו, מה הוא ירגיש? ריק. זה אופייני לאנשים שחלטניים. אנשים שחלטניים, אחרי שהם חווים חוויה רגשית חזקה, אחרי תחלוף החוויה הרגשית, הם מרגישים ריקנות. ואז יכול לקרות אחד מן שניים. או שהם יבוזו לחוויות הרגשיות ויתרחקו מחוויות רגשיות, כן? יתרחקו מחוויות רגשיות, יתרחקו מאנשים רגשיים, הם יחשבו בעינם ממש אויבים, ממש. זו תופעה שקיימת אצל אנשים שכליים שנפלו ביד הרגש, כן? כתוצאה מזה תסיסה רגשית חזקה מאוד. תחושת הריקנות הזו היא גורמת משבר של תחושת ריקנות חזקה, שגורם לאדם אחד מן השניים, או להתנות את ההתרגשות מכאן ולהבא בהבנה שכלית עמוקה, או להתרחק מחוויות רגשיות בכלל. שזה כמובן האופן הלא ראוי, כי יש מקום גם להם בעולם הרגש. אבל כשאדם נמצא בסערת רגש או במצב רגשי, אם זה רגש חיובי, אם זה רגש חיובי, אפשר למצות אותו. למצות אותו על פי כללי הלכה. על פי כללי הלכה. גם הרגש הוא צריך להתנהל על פי כללי הלכה. דוגמה. נתנו לך אוכל טעים על השולחן. אתה מאוד מתרגש. אל תשתה את הכוס בבת אחת. אל תחזיק את העוף ביד ותטרוף אותו. יש כללי הלכה, הלכות הנוהגות בשולחן, בסעודה. כל הכללים האלו באים לשלוט ברגש ולתת לו את המסגרת. אתה יכול להתרגש למראה אוכל, לטעום, ריח, אין בעיה, אבל יש מסגרת. אדם רוצה להגיד הלל. רגש, לפלאים. רוצה להגיד הלל. אל תגיד הלל בכל יום. כל האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. יש מקום לקבל את ההתפרצות הראשונה של הרגש ולהגיד הלל, אין שום בעיה. אמרו חכמים, מוטב שלא תדור מאשר תדור. הרגש הזה של יראת השמיים הפנימית הזו, שמעורר אותנו לדור נדרים, גם הוא צריך סייג. יש בזה מחלוקת, אני מודע לכך. יש אומרים, כן לדור. יש אומרים, לא לדור. אבל שוב, אלו שמסייגים את הנדר, ואומרים שלא לדור, הם אומרים שההתפרצויות הרגשיות הן מסוכנות. אדם יכול להתרגש מאוד ולהישאר, הגיע איזה מישהי פה נדרה נדר בשכונה. נדרה איזה נדר. היא רוצה עכשיו לבטל את הנדר. אז למה נדרת? למה היא נדרה? היא אמרה לנו למה היא נדרה. היה לה רצון אז לשמור על הצניות. הייתה לה פתאום, כנראה כתוצאה משיעור, היא שמעה איזה שיעור או משהו על צניות, זה מאוד רגש אותה. זה קורה לנו לפעמים. ואז היא נדרה נדר. היא רוצה להחמיר על עצמה בענייני צניות. היא לא יכולה להחזיק מעמד. כל יום זה גיהנום, היא לא ישנה בלילות. הלחץ הזה, איך אני אעמוד בזה מחר? היא רוצה לפרוק את הנדר, לבטל את הנדר. שמענו אותה. וזה בעיות כאלה, לא אחרי עוד לא משנה. אבל זו דוגמה שצריך לטפל בצורה נכונה בהתפרצויות רגשיות. אז כל רגש ורגש בצורת ההתייחסות. רגשות שליליים זה ודאי וודאי לא דבר בריא. אבל אפילו ברגשות חיוביים צריכים לתת להם את המידה ואת המשקל. אחרת הם יכולים להוציא את האדם מאיזון לחלוטין. כלומר, הרגש מסוגל להביא את האדם למצבים שכוחות אחרים בנפש לא יכולים להתחייב עליהם. כן? ראיתי איזו עסקה נורא נפלאה, כן? זוכר פעם, קרה לי מקרה כזה. ברוך השם, זה נגמר בשלום. ראיתי איזה משהו, הייתי חייב לקנות. עשיתי את העסקה עם הבן אדם. אמרתי לו, אבסלה, התקשרתי לאבא שלי. אמרתי לו, אבא, אני צריך 5,000 שקלים. מזל שאבא שלי, ברוך השם, הוא בסדר, אני אתן לך. אני יודע מה. אבל מה קורה אם הוא לא יכול לתת לי? הבאתי אותו להתחייבות, שלא בהכרח הוא יכול היה לעמוד בה. היה לי קשה לשלוט על הרגל, שראיתי את הדבר הזה. דבר שמאוד נחוץ לי. ודווקא כזה, לא יכולתי להחזיק מעמד. לא יכולתי להחזיק. לא יכולתי. באותו רגע לא יכולתי. לא רציתי. אין לא יכול, יש לא רוצה. בסדר. אבל כמעט סיבכתי את אבא שלי ואת עצמי. כמה דברים כאלה קורים? אם כן, כל רגע שצריך לשקול ולבדוק, כן, באמת, מה התפיעה? מה התביעה שלו? ובהתאם לחובות האיזון הנפשי, יש מקום להיענות לדרישה הרגישית הזו. וכל מקרה לגופו. כן? השאלה שלך היא כללית. התשובה היא כללית. אבל כל רגש לגופו, יש אפשרות לדון בו, ולראות איך מגבילים אותו. כן? הגבל את ההר וקידשתו, להגביל אותו, על ידי זה אנחנו מביאים אותו בקדושה. בלי הגבלה, אין קדושה. אין קדושה. בלי הגבלה רגשית, בלי הגבלה שכלית, בלי הגבלה דמיונית, אין קדושה. הגבל את ההר, הכוח המסתער שעכשיו הוא בדמות הר, רוצה להיות הר. הגבל את ההר, ועל ידי זה, וקידשתו. כן. טוב, אז סיימנו את הפרק הזה, פרק ג', אז רק בואו נתחיל לקרוא את השורות הראשונות של פרק ד' ונעצור כאן. אולי איזה מילה או שניים ונעצור, רק נפתח את הפרק. פרק ד', בדרך קניית הזהירות. הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל, אל הזהירות, הוא לימוד התורה. בידי לימוד התורה, באופן כללי, אדם מתחיל לקלוט לאט לאט את אור האמת, מה שנקרא שכל של תורה. ברגע ששכלו הוא שכל של תורה, הוא לאט לאט נכנס לבחינה של נר לרגלי דבריך, ואור לנתיבתי. על ידי לימוד התורה. גם אור התורה, הצד הסגולי שבה, מאורה של תורה, מחזירו למותיו, וודאי וודאי שהדרכותיה הפרטיות, כמו שראינו למעלה, כן? בסוף הפרק קודם, לפי חוק התורה שאדם צריך ללכת בו. כשאדם עוסק בתורה, הוא זוכה לשני דברים. גם את הרפואה הכללית של התורה, שזה סגולת התורה, מה שנקרא מאור שבה מחזירו למותיו, כן? וגם את ההדרכה הפרטית והספציפית. כל מצב הוא מצב. אין לך מצב, הוא מצב שהתורה לא מדריכה אותנו, כן? מהלכות הפשוטות ביותר שייכות למצבי חייו של אדם, הלכות בית הכיסא, ועד הלכות בית הבחירה. בכל התורה מדריכה. כמובן, כשהכל על פי אורחות לימוד תורה שבעל פה, שחכמים לימדו אותנו איך ללמוד, או איך להפיק מן התורה את הדרכותיה המעשיות, ודאי, כל זה שייך לתורה שבעל פה. אבל שני מעלות יש, או שני תועלות יש בלימוד התורה. כן? סגולת התורה והדרכת התורה, תורה ומצוותיה. הנה מה שמביא את אדם הדרך כלל לזהירות ולימוד התורה. והוא מה שאמר רבי פנחס בתחילת הברית. תורה מביאה לידי זהירות. אמנם על דרך פרט, המביא לזה הוא ההתבוננות על חומר העבודה אשר חייב באדם ועומק הדין עליה. ויצא לו זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש, ומן הלימוד במאמרי החכמים זיכרונם לברכה, המעוררים לזה. כן, שוב פה אנחנו שוב נפגשים, כן? הוא מפגיש לנו בפונדק אחד, מה שנקרא, תחת קורת גג אחד, הוא מפגיש לנו פה את המורכבות שיש בין השכל לרגש של האדם. האמת היא שמצד השכל, אדם לומד תורה, הנה גמר, הוא כבר זהיר. לא, עדיין יש את הילד הקטן שבתוכנו, שצריך לשכנע אותו שהתורה היא באמת כל כך אמיתית, שכדאי לקיים את המצוות שלמדתי בתורה. יכול להיות שהשכל, כמו שאמרנו מקודם, הוא כבר נמצא במקומות מאוד גבוהים. אבל הרגש, הרצון, הרצון המעשי, מה שקרוי, גם הוא צריך להשתכנע. איך משכנעים אותו? בשפתו שלו. מהי שפת הרגש? שאולי ביחס לשכל היא שפה מאוד נמוכה, ושפה מאוד לא רצויה. אבל שצריך לשכנע את הרגש, צריך לדבר בשפה נוספת. אומר לנו, על דרך פרט, איך הפרט? איך הצד הפרטי שבאדם? איך הצד הסובייקטיבי שבאדם מתחבר לאמת האובייקטיבית? איך הוא מתחבר? איך הוא מתחבר? מה צריך לומר לו? איך צריך ללחוש באוזנו? מה צריך ללחוש באוזנו? ההתבוננות על חומר העבודה אשר חייב בה האדם ועומק הדין עליו. כלומר, אתה יושב ולומד תורה, בקלי קלות הלימוד הזה יכול להפך לצלך לאיזה מין תענוג אינטלקטואלי. אם אתה לא תלמד ולא תקרב לדעתך ונפשך, עד כמה אתה חייב בעבודה הזו, לא רק כלימוד, אלא גם כצו מעשי. ועד כמה אתה מחויב בזה, ואם לא תעשה את זה, עומק הדין עליה. זאת אומרת, זה מה שדיברנו על המתח שיש בין הרצון האלוקי לרצון האנושי. בתחילת השיעור אמרנו, יש מתח גדול. הדוד שקורא לראיה, שאתה יושב ולומד תורה, עכשיו אתה עסוק במתח גבוה. עכשיו אתה נפגש עם רצון השם שפונה אליך ומודיע לך, בן אדם. אתה חייב ללמוד תורה. כל קיום המציאות תלוי בלימוד תורתך. ואם לא תלמד, אם לא תלמד, כביכול, אתה מתחייב מיטה ביד נפשך. לא חיוב מיטה בבית דין, זה לא הקטע. אבל שאתה לא עוסק ולומד בתורה, אתה בעצם לא יצא ידי חובתך. כי אתה נבראת. כי לכך נוצרת. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. כי לכך נוצרת. זאת אומרת, זה הבנה נוספת. לא די ללמוד תורה ולהיפגש עם מרחבי החוכמה שבה וחיובי המצוות, ולדעת את גדריהם על ידי לימוד על... לא. לא דבר ריק ומכם. הדבר הזה שלמדת עכשיו הוא לא מעליך, הוא לא אור מקיף. הוא אור פנימי. אתה חייב בו, ואתה מחויב אם לא תלמד. אתה מחויב ביד נפשך. אני לא אומר שאין סדרי דינים חיצוניים. יש גם סדרי דינים חיצוניים. אין מיתום בבשרי מפני אבוני, ואין שלום בעצמאי בפני חטאי. כן, ודאי. אבל יש שתי סוגי עונש. אדם צריך להבין שכאשר הוא לא לומד תורה, אין שלום בעצמיו. קודם כל, אין שלום בעצמיו. העולם הפנימי שלו, הוא צריך את התורה. הוא מצפה לתורה. וגם אין מתום בבשרו. כלומר, יש גם סדרי דינים חיצוניים, שהקדוש ברוך הוא מעורר את האדם כדי להבין שהוא צריך ללמוד. כל המבטל מן התורה, יש סוגי יסורים שונים שגורמים לו לחשוב שוב על העניין הזה. לחשוב שוב על אפשרות של קביעת עתים לתורה. אז זה שני דברים. ההתבוננות על חומר העבודה שחייב האדם, ועומק הדין עליה. זה ודאי מעורר את הרצון. ויצא לו זה, איך, איפה הוא ישמע, איפה הוא ילמד על חומר עבודה, יצא לו זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש, ומן הלימוד במאמרי החכמים זיכרונם לברכה, המעוררים על זה. וגם בשני דרכים, גם בדרך של שימוש, זה על ידי הלימוד בספרים שמספרים סיפורי צדיקים, אבל דווקא אותם סיפורים שממחישים לנו, את עומק הדין ואת עומק החיוב בלימוד, דווקא סיפורים כאלו, במעשים הכתובים בספרי הקודש, ומן הלימוד במאמר, כן? גם לימוד במאמרים, כן? אף פי שזה לימוד יותר שכלי, אבל הוא ממוקד בשני הנושאים האלו. חייב באדם ועומק הדין עליה. מאמרי החכמים המעוררים על זה. כדאי לבחור את אותם המאמרים ואותם הסיפורים שהם מעוררים ביותר. כן? יש הרבה סיפורים כאלו, מספרים לנו עומק השקידה של חכמים, איך הם התייחסו ללימוד התורה, איך התייחסו לכל רגע ורגע של לימודה. אנחנו מבינים שקורה פה משהו. זה לא סתם יושבים ולומדים בגלל שאין להם מה לעשות. כן? יש כנראה משהו חשוב כאן. אז אני לא, אולי לא כמו הגאון מווילנה, שהיה סופר את הדקות שהיה מבטל לתורתו במשך השנה, אבל עצם העובדה שהוא מתייחס כך לתורה, זה מראה שיש פה עסק רציני. איך יכולתי להתעלם? איך יכולתי להימשך לעיסוקים אחרים בלי גבול? אני חייב, חייב, לפרוע איזה חוב כלפי הלימוד. 9 שעה, 20 דקות, 15 שעה, אבל אסור ענה והראה את המראה הנורא הזה. זה לימוד תורה, זה כל עוד ועוד שבתורה. כן? כל מאמר ומאמר, כל פסוק ופסוק, כל מדרש הלכה או כל מדרש אגדה, יש פה משהו מאוד רציני. אז כל אותם הספרים שממחישים את הדבר הזה, יש להם יתרון גדול לפני ספרים אחרים, בכל מה שקשור לדרכי קניית הזהירות. כן, ראינו דרך כלל, לימוד תורה, דרך פרט, התעוררות הרגש והרצון לקבל את הכתיבי התורה, את מצוותיה ואת המאור שבה.